ערב טוב לכולם, אני חושב שהפודקאסט התחיל. היום יום שלישי, ה-14 לפברואר בשעה 9 בערב, וכמו כל יום שלישי בתשע בערב אני משדר פרק מהפודקאסט שלי בלייב, וזה הפרק ה-60, אני לא טועה. ושלושת הדברים שאני הולך לדבר עליהם הערב, זה הרעיון של שר האוצר סמוטריץ' לחייב את הבנקים לשלם ריבית על העובר ושב. הנושא השני יהיה טיעונים חלקיים, בעד ונגד הרחבת הזכות להחזיק נשק להגנה עצמית. זה יהיה בעיקר טיעונים בעד, מאחר שאני בעד, וזה גם לא יהיה דיון שלם כמובן, אבל זה לפחות ייתן טעימה מכמה מהנושאים העיקריים סביב הדבר הזה. והנושא השלישי והאחרון יהיה מה שאני חושב זה הטעות הגדולה של מתנגדי הרפורמה המשפטית. אני אתחיל מיד עם הנושא הראשון בשביל לא לבזבז זמן לאף אחד, וזה הרעיון של שר האוצר סמוטריץ' לחייב את הבנקים להגדיל או לשלם ריבית על העובר ושב. והצורה שאני מסתכל על זה, זה שזה דבר מאוד רגיל במדינת ישראל. יש מצב שבו יש רגולציה קשה על איזשהו סקטור, בגלל הרגולציה הקשה הזו אין תחרות חופשית, התחרות היא לא מספקת, הסקטור הוא ריכוזי או כל דבר אחר לא טוב קורה שם, ואז זה האיכות של המוצרים היא נמוכה, אצל הבנקים, הבעיות בבנקים בארץ ידועות, הבירוקרטיה נוראית, כל מיני עסקים שמנסים נניח לגייס כספים מחול ולהעביר אותם לארץ, נתקלים בבעיות שפשוט לא יאמנו, יש סיפורי זוועה על איך שהבנקים עובדים בארץ. anyway, השירות שלהם הוא די גרוע, ואז בגלל שיש כאן איזשהו סקטור שהוא לא תחרותי מספיק, בגלל רגולציה, באים פוליטיקאים ומנסים להטיל רגולציה על הרגולציה. כלומר, במין סוג של שיטת טלאי על טלאי, מנסים לסובב עוד איזשהו כפתור בלוח המכשירים המסובך הזה, שנקרא הסקטור הפיננסים או סקטור הבנקים, או כל סקטור אחר, בשביל לפתור איזושהי בעיה קטנה, לקבל מחיאות כפיים מכולם ולהמשיך הלאה. ומה שבדרך כלל קורה, מאחר שהבעיה העיקרית בסקטור, ברוב הסקטורים וגם בסקטור הספציפי הזה של הבנקים, זה שיש יותר מדי רגולציה, הרגולציה הנוספת בסך הכל יוצרת עוד בעיות. במקרה הזה אפשר לדמיין שאם יחייבו את הבנקים לשלם ריבית על העו"ש, אז הבנקים יפצו את עצמם באיזושהי צורה אחרת. למשל, יקטינו את הריבית על החסכון. למשל, יפטרו עוד אנשים שעובדים בסניפים, יסגרו סניפים בשביל לחסוך עוד כסף, יורידו את רמת השירות, ויש בטח עוד אינסוף דרכים אחרות, שהנהלות הבנקים יודעות ביותר יותר ממני איך לעשות, בשביל לפצות על העלות הנוספת שהממשלה מוסיפה לבנקים, דרך למשל חיוב לשלם על העו"ש. והבעיה היא שלא מטפלים בבעיית השורש. כמו הרבה פעמים, כן? כמו בכמעט כל בעיה שיש בארץ. לא מגיעים לשורש של הבעיה, והשורש של הבעיה בעצם, כמו שאמרתי, זה הרגולציה הכבדה שמלכתחילה מוטלת על הסקטור הזה, ובגללו יש במדינת ישראל על כמעט 10 מיליון תושביה, משהו כמו בערך 10 בנקים. מתוכם יש רק 2 באמת גדולים, ועוד איזה 5 בנקים, שאני חושב שכולנו מכירים את השמות שלהם, כן, פועלים לאומי וכו', ששולטים על משהו כמו 90% מהשוק, ואל תתפסו אותי במילה, אבל ברור שלקבוצה הזו יש שליטה כמעט שלמה על שוק הבנקאות בארץ. ולמה יש כל כך, ואני צריך לומר שכמובן במדינות אחרות בעולם, יש לי כאן כמה דוגמאות של מדינות שלקחתי שם, בערך באותו גודל של מדינת ישראל, לפחות מבחינת אוכלוסייה, בעצם קטנות מישראל, כמו בלגיה שיש בה 80 בנקים, דנמרק כמעט 60, שוודיה 100 ומשהו, הולנד 37, הונג קונג 164, שוויץ 243. זו כמובן השוואה לא בדיוק הוגנת, מאחר שא' אי אפשר סתם להסתכל על גודל האוכלוסייה, צריך להסתכל על דברים נוספים כמו העושר הכללי של המדינה, מבנה התעשייה, למשל סביר שבשוויץ יהיו הרבה מאוד בנקים מאחר ש... או סליחה, בהונג קונג, מאחר שהונג קונג, לפחות עד לפני 2 או משהו כזה, הייתה מרכז סחר ענק, והיו שם הרבה בנקים למסחר, לא משנה, אני לא רוצה לבזבל זה יותר מדי מילים. יש מדדים הרבה יותר מתוחכמים מהמדדים שלי לגבי רמת הריכוזיות בסקטור הבנקים, ובגדול יש הכרה בזה שהסקטור בארץ הוא יותר מדי ריכוזי, אין מספיק תחרות, והסיבה שאין מספיק תחרות זה בגלל שמדינת ישראל או המפקח על הבנקים ספציפית, בעצם מונעים מהקמת בנקים חדשים. לא שיש חוק נגד הקמת בנקים חדשים, אבל הדרישות הרגולטוריות להקמת בנק חדש הן כל כך מכבידות, שדה פקטו כמעט בלתי אפשרי להקים בנק בארץ. עכשיו מנסים או הקימו איזשהו בנק דיגיטלי, נראה איך זה ילך, אבל זו הבעיה. הבעיה שבגלל הרגולציה במדינת ישראל, יש מעט מאוד בנקים בהשוואה בינלאומית, מאחר שיש מעט מאוד בנקים, רמת התחרות היא נמוכה, הבנקים לא מתחרים אחד בשני, כל אחד די מרוצה מהנתח שוק שלו, ואם מסתכלים על נתחי שוק של הבנקים בארץ לאורך ה... אני ראיתי טבלה משהו כמו 20 שנים האחרונות, רואים שאין כמעט שום תזוזה, שום תזוזה. הבנקים בערך עומדים בדיוק באותו מקום. אין שינוי בנתחי שוק כי אין מספיק תחרות, וזו הבעיה. אז במקום ששר האוצר, סמוטריץ' או כל שר אוצר אחר, ינסה לפתור את רמת השירות הנמוכה בסקטור הבנקאות על ידי רגולציה נוספת בשיטת טלאי על טלאי, שכאמור לא תפתור באמת שום בעיה אמיתית, ורק אולי תעורר בעיות אחרות, צריך לרדת לשורש הבעיה, ולהכריח או לכפות או לעשות משהו עם המפקח על הבנקים, שיפתח את השוק לתחרות. וברגע שפותחים את השוק לתחרות, אז באמת הבנקים, חלק מהם, בטח הבנקים החדשים שירצו לתפוס נתח שוק, יציעו ריבית גבוהה יותר על העוש, או איזושהי ריבית על העוש, כי בכלל לא בטוח שבאמת זה הגיוני להטיל ריבית על העוש. אבל בואו נגיד, יספקו ריבית יותר גבוהה לחסכונות, או ילוו בריבית יותר נמוכה, ככל האפשר, כן? או שהרמת השירות באופן כללי תהיה טובה יותר. אבל זה עושה תחרות, זה לא עושים פוליטיקאים עם רגולציה קטנונית על כל צעד ושעל. זה רק עושה צרות. וחבל ששר אוצר, שהוא חלק מקואליציה שמנסה לעשות מהפכות, שינויים גדולים, תיקונים גדולים, אם מסכימים איתם או לא מסכימים איתם, חבל שדווקא בנושא כל כך חשוב, דווקא מישהו כמו סמוטריץ' נוקט בצעד כל כך, כאילו זה מה שהייתי מצפה ממישהו כמו לפיד לעשות. זה מה שהייתי מצפה ממישהו כמו מישהו בליכוד לעשות. כאילו לפתור בעיה עם רגולציה דרך עוד רגולציה ולעשות עוד יותר בעיות. זה מתאים להם, זה קצת מפתיע אותי שסמוטריץ' עושה דבר כזה. ואני רק רוצה לציין בתור הערה האחרונה, אני מדבר אולי קצת יותר מדי על הנושא הזה, שלא צריך לזלזל בכמה זה חשוב. הקטע של הבנקים והשירות הגרוע שהם נותנים זו בעיה עסקית מאוד חמורה לכל העסקים בארץ, ואני לא מדבר רק על עסקים מסוג של מקולות ופיצוציות ופחחים ודברים כאלה. גם סטארט-אפים בטכנולוגיה שכולנו כל כך מעריצים במדינת ישראל, כשמנסים לגייס כסף מחול ולהעביר אותו לארץ, אין לכם מושג איזה בעיות נוראיות וקשות הם נתקלים, איזה בירוקרטיה, כמה זמן לוקח עד שהכסף עובר, ומעניין כמה סטארט-אפים פשוט לא הצליחו לגייס כסף בגלל מחסומים ששמו להם הבנקים, וכמה סטארט-אפים אולי עברו לחול, כי בחול מערכת הבנקאות היא הרבה הרבה יותר מתוחכמת, רמת השירות יותר גבוהה, תחרותית כמובן וכו'. אז זה לגבי הרעיון של סמוטריץ' לכפות על הבנקים לשלם ריבית של עוש. כאמור, רגולציה על גבי רגולציה לא עובד. מה שעובד זה תחרות חופשית, וצריך פשוט לאפשר להרבה יותר בנקים להיפתח בארץ. בואו נעבור לנושא השני שרציתי לדבר עליו, וזה, כמובן, הזכות להחזיק נשק להגנה עצמית. כמה טיעונים בעד ונגד מכל מיני פוסטים ששמתי לאחרונה בנושא הזה, ואנשים הגיבו, אז אני רוצה קצת להגיב, קצת לדבר על זה, לא יותר מדי, כי זה נושא רחב, ואת הפודקאסט בשבוע הבא אני הולך להקדיש כולו לנושא הזה, אז עכשיו אני רוצה לומר רק כמה הערות. הערה אחת היא שלדעתי הקטע של החזקת נשק בלי קשר לפיגועי הטרור בארץ והאלימות באופן כללי, לדעתי זו זכות ליברלית מהמעלה הראשונה. הזכות הליברלית החשובה ביותר בעיניי היא הזכות ההגנה העצמית. הדבר הכי חשוב שיש לנו כמובן זה הגוף שלנו והחיים שלנו ושל בני משפחה ושל חברים וזכותנו להגן על עצמנו. אני מקווה שאנשים מבינים, אי אפשר לדעת, כן, אני כבר הופתעתי מכל מיני תגובות של אנשים בשנים האחרונות, אבל אני מקווה שאנשים מבינים שזכות הגנה עצמית היא זכות בסיסית וזה מאוד חשוב, וצריכה להיות לנו הזכות להגן על עצמנו. ואין מה לעשות, בעולמנו, אין אפשרות להגן. אני לא יכול להגן על עצמי ללא אקדח. אני לא יודע איך. אני לא ברוס לי, וגם ברוס לי אגב לא יודע, לא בטוח שהוא יכול להגן על עצמו ללא אקדח. זה קטע מצחיק, אני קצת גולש, אבל יש כל מיני סרטי אומנויות לחימה וסרטי מכות, שבאיזשהו שלב כל הקרטיסטים המדופלמים, אם נהיה יותר, נהיה יותר מודרניים, כל לוחמי ה-MMA, המתוחכמים האלה והקשוחים האלה, באיזשהו שלב של הסרט, פשוט מתחילים לריב על האקדח, כי כל אחד רוצה את האקדח, כי מי שיש לו את האקדח הוא מנצח. אני לא יודע איך להגן על עצמי ללא אקדח, ויש לי סוד לגלות לכם, אף אחד לא יודע איך להגן על עצמו ללא אקדח, או לפחות בוא נגיד 99% מהאנשים לא יודעים להגן על עצמם ללא אקדח. אני מבלה קצת זמן על הנקודה הזו, כי אני כתבתי בפוסט שזה ככה מגינים לעצמנו, וקיבלתי תגובה של מישהו, יש עוד דרכים להגן על עצמך, שזה מדהים. לא משנה כמה הטיעונים שאני חושב שאני שם בפוסטים, הם טיעונים חותכים ומובנים אליהם, ומי יכול להתווכח עם דבר כזה, אז מישהו בא ואומר, לא, יש עוד דרכים להגן על עצמך, אני לא מכיר דרכים כאלה. anyway, מה שאני רוצה להגיד, שבלי שום קשר לטרור וכל הדברים האלה, אני רוצה את הזכות להגן על עצמי, זה הזכות הבסיסית ביותר שלי, אני לא יודע איך לעשות את זה בלי אקדח, אז אני רוצה אקדח. אני מקווה שזה לא נשמע ילדותי או פשטני לכמה מהאנשים שמקשיבים לזה, אבל אני יודע שבמצבי כיום, אם מישהו יבוא אליי עם סכין, או אפילו עם נבוט, או כל דבר כזה, וירצה לרצח אותי, הוא ירצה, הוא ירצח אותי. אלא כן אני אצליח לברוח, כן? שזה גם אפשרי. אוקיי, וזה, זה, 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 זה לגבי רק הזכות הליברלית. כיום, כמובן, מה שקורה בארץ, וזה קורה בכל פעם שיש גל של פיגועי טרור, אנשים רואים איך אלה שמחזיקים אקדחים, בכמה מהפיגועים מצליחים לעצור את הפיגועים, ואז כמה קריאה לתת יותר נשק, ואז גל הטרור שוכח, ואז כולם שוכחים את זה, ואז מגיע גל טרור חדש, ועוד פעם אנשים מתים בגלל שהם לא יכולים להגן על עצמם. ובלי שום קשר עם המאמצים של בן גביר לשפר את המשטרה יצליחו או לא, גם אם למדינת ישראל תהיה את המשטרה הטובה ביותר בעולם, אז אין מה לעשות, כשקורה משהו אין שוטר, השוטרים פשוט לא נמצאים שם. זה דרכו של עולם. יש 10 מיליון אנשים במדינת ישראל, לא זוכר באמת כמה שוטרים יש, אבל כולנו יודעים שכשקורה משהו אין שם שוטר. כי אי אפשר לפרוס מיליון שוטרים על פני מדינת ישראל. א', אני מקווה שגל הטרור הזה ייגמר אתמול, כן? זה ברור. אני רק מקווה שכשהוא ייגמר לא נשכח את זה, ואיתמר בן גביר לא ישכח את זה, ובאופן כללי הציבור לא ישכח את זה, ולא נצטרך לחכות עד הגל טרור הבא והבא והבא, עד שסוף סוף יעשו צעד ובאמת יחלקו, ירחיבו את הזכות להחזיק נשק במדינת ישראל. וכמובן, אני צריך לומר, כשאני אומר להחזיק נשק, הכוונה לאזרחים, לתת רישיון לאזרחים ללא עבר פלילי, שעברו קורס רציני, כדי להפחית כמה שיותר את המקרים של מוות מאש מיידותית כמו שקרה לפני יומיים, אבל אני באמת לא רואה שום דרך אחרת, גם כאמור לממש את הזכות להגנה עצמית, וגם לעמוד מול פיגור הטרור האלה, כשהאקדח או הנשק של הגנה עצמית, שימצא בידם של אזרחים, כמובן לא יכול למנוע פיגועים, אם כי אפילו זה לא ברור, אבל בוודאי יכול לקצר אותם. הדבר העיקר, או נדמה לי הטיעון העיקרי שאני שומע נגד כל הקטע הזה של האקדחים, זה כמובן שאם תחלק אקדחים לכולם, אז יהיו כאן הרבה יותר תאונות ירי והתאבדויות, וכמובן יש את הטיעון הידוע של אנשים התחילו להרוג אחד את השני. כי הרי כולנו פירי אדם, ואז כמובן מביאים את ארצות הברית כדוגמה. אז זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, אבל אני אומר כמה דברים. דבר ראשון, ההשוואה לארצות הברית היא לא הוגנת, מכיוון שאפשר באותה מידה להשוות לשוויץ ולצ'כיה. בשוויץ ובצ'כיה, שוויץ וצ'כיה מוצפות נשק. גם אוסטריה במידה מסוימת ועוד קצת מדינות, אבל בעיקר שוויץ וצ'כיה. אז למה שלא נהיה כמו שוויץ וצ'כיה? למה שנהיה דווקא כמו ארצות הברית? למה שלא נהיה שלבים כמו בצ'כיה ובשוויץ? למה דווקא שנהיה כמו ארצות הברית? כלומר, ברמה הזו, זה השוואה לא הוגנת. אבל ההשוואה הזו, לא רק שהיא לא הוגנת, היא פשוט לא נכונה. מה זאת אומרת לא נכונה? כי גם אם משווים אותנו לארצות הברית, ארצות הברית היא לא מה שאתם חושבים, משתי סיבות. דבר, בעצם אני אשאר עם הסיבה אחת, את הסיבה, את כל הסיפור שלהם אני אתן כבר שבוע הבא. אבל אומרים הרי שארצות הברית שטופה רצח ואלימות, ואם נחלק הנשק, אז נהיה כמו בארצות הברית, וכולם יארגו אחד את השני. עם אקדחים, עם רובים, מה שלא יהיה. וכשמסתכלים על ארצות הברית, זה פשוט לא מה שקורה בארצות הברית. רוב רובה הענק של ארצות הברית, מבחינת שטח. אין שם אלימות בכלל. כלומר, אם מסתכלים, אם מחלקים את ארצות הברית, ארצות הברית מחולקת למשהו כמו 3,000 מחוזות, ומסתבר שב-52% מהמחוזות האלה, אין כמעט רציחות בכלל. הנתון האחרון שראיתי הוא מ-2020, ב-2020, 52% מהמחוזות בארצות הברית, לא נרצח אפילו אדם אחד. כלומר, רוב ארצות הברית היא פשוט נטולת רצח. רצח בארצות הברית זה לא בעיה לאומית. איפה כן יש את כל הרציחות ובריכוז מאוד מאוד גבוה? בכמה אזורי מיקוד בתוך האזורים האורבניים, בעיקר בחוף המערבי והחוף המזרחי. כלומר, קליפורניה, לוס אנג'לס בעיקר, ניו יורק ועוד כמה מקומות. אבל אפילו כאמור בתוך האזורים האורבניים האלה, הריכוז של הרציחות הוא באזור מאוד מאוד מסוים. ושם זה כבר עניין של מלחמת כנופיות, סמים, אזורים שבהם כולם נושרים מבתי ספר, ואני גם יכול להבטיח לכם שאף אחד שם לא רוצח אף אחד עם נשק עם רישיון. למעשה מחזיקי נשק ברישיון בארצות הברית מפירים את חוקי השימוש באקדח בשיעור של 1 חלקי 12 לעומת שוטרים. כלומר, בארצות הברית כל כביכול המיליוני משוגעים אלה שמחזיקים נשק ברישיון הם אזרחים שומרי חוק למופת. למופת, יותר מהשוטרים. ויש כנראה תיעוד או הוכחה או תיעוד או סטטיסטיקה ברורה על זה שאנשים האלה עם הנשק שמחזיקים נשק ברישיון הם מצליחים לעצור אירועי ירי המוני. אירועי ירי המוני קורים הרבה הרבה פחות או כמעט לא קורים בכלל במדינות ובבתי ספר באזורים ששם אפילו הצוות של הבית ספר נושא כלי נשק, או אם להשתמש בביטוי הידוע והקצת פשטני, הדבר היחידי שיכול לעצור איש רע עם אקדח, זה איש טוב עם אקדח. טוב, אני יכול לדבר על הקטע של האקדחים עוד הרבה, אבל אני רוצה, אבל כאמור, אני בשבוע הבא אייחד לזה פרק שלם, אני אביא אורח שמומחה בזה, אז אני אעצור כרגע ואני אעבור לנושא השלישי. והנושא האחרון הוא משהו לדעתי, אחת התאוריות הגדולות של אלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית. מה שאני הבנתי בימים האחרונים, זה משהו שאני פספסתי בכלל בהתחלה, אבל אני הבנתי שיש חשש גדול בקרב מתנגדי הרפורמה המשפטית, שבגלל שיחלישו את בית המשפט העליון, את בגץ ולעבר, החרדים יקבלו הרבה יותר כוח. הם יקבלו הרבה יותר כוח, אולי הם יוכלו לעשות כפייה דתית, משהו בסגנון. אלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית, מתוך מחשבה שזה ייתן כוח לחרדים, עושים טעות גדולה. והם עושים טעות גדולה כי זה לא יעזור להם. בוא נניח לרגע שבאמת הרפורמה המשפטית הזו עוצרים אותה, מחסלים אותה, וממשיכים מבית משפט שבו שנייה אני אגלה את מה שאני חושב על הרפורמה המשפטית, בית משפט שעושה בעצם מה שהוא רוצה. החוק לא באמת מעניין, הם עושים מה שהם רוצים. ואז גם אם יחקקו חוקים שאיכשהו עושים טוב לחרדים נניח, whatever, אז יבוא בית המשפט ופשוט יבטל את החוק, כי בית המשפט לא אכפת לו מחוק ולא אכפת לו מנבחרי העם, זו קבוצה מעין קליקה סגורה שעושה מה שהיא רוצה. אוקיי, נניח שכל זה נכון. מה זה יעזור בטווח הרחוק? הרי החרדים הולכים להפוך תוך לא יודע כמה שנים, אם לא לרוב מוחלט, אז הם הולכים להתחזק מאוד מאוד. והם כן עוד כמה שנים יהפכו כנראה לרוב בבתי הספר. כלומר, בגילאים הצעירים, וזה בגלל שהפריון של האישה החרדית הוא גבוה מאוד, משהו כמו 7 ילדים לאישה, לעומת הרבה פחות לכל הקבוצות האחרות בארץ, כולל הערבים. אז ככה או אחרת, הדמוגרפיה מכוונת לחץ אחד, או החץ מכוון לכיוון אחד וברור, שזה של החרדים יהיה הרבה הרבה יותר כוח דמוגרפי בשנים הקרובות, 10 או 20 שנה, ואז בית המשפט לא יעזור. זה פשוט לא חשוב. אז יעשו אז רפורמה משפטית הרבה הרבה יותר קיצונית, והרבה הרבה אולי פחות שקולה ודמוקרטית וסבירה ממה שקורה עכשיו, כי אי אפשר לעצור את רוב העם, או אי אפשר לעצור כוח מספיק גדול ומספיק מאורגן, מבחינה אתנית, פוליטית ודמוגרפית, לא משנה כמה בית המשפט הוא יתעקש באותו זמן. זה פשוט לא יעזור. הרוב, בסופו של דבר, בטח אם זה רוב, שזה כמו הרוב של החרדים, שהם לא ניחנים בעדינות ובשיקול הדעת של מישהו כמו רוטמן. הם יעשו מה שהם רוצים, וזה יקרה. ואז אלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית, גם אם הם נצחו היום, הם יפסידו בענק עוד 20 שנה. הרפורמה תהיה פי 10, פי 20, עוד 10 שנה. ושום דבר, כאמור, אני קצת חוזר על עצמי, זה לא יעזור, כי המספרים יהיו כל כך עם החרדים, ובצורה כל כך מכרעת, שזה פשוט לא משנה. מה בית משפט, כמה הוא יכול לשנות, כמה הוא יכול לעזור, כשיש פתאום 40 חברי כנסת חרדים? כלום. כלומר, התשובה היא כלום, לא יכול לעשות כלום. לכן, מה שמתנגדי הרפורמה המשפטית באמת היו צריכים לעשות, ספציפית אם הם כל כך חוששים מהחרדים, ובכלל, אם הם היו באמת רוצים לעבוד בשכל, הם היו הופכים לליברטריאנים. זה מה שהם היו צריכים לעשות. זה הפתרון האמיתי. קפיטליזם, או ליברטריאניות, או איך שלא רוצים לקרוא לזה. כי מה הבעיה היום? הבעיה היום חלק גדול מהכלכלה בארץ, ממערכת הרווחה, מכוונת בעצם לעזור לחרדים על חשבון כל השאר. ומה שמצחיק זה שהקבוצות, לדעתי, עד כמה שאני יכול לראות, בין הקבוצות שמובילות את המחאה נגד הרפורמה המשפטית, זה בדיוק אותם אנשים שקוראים לחוק חינוך חינם מגיל 0 עד 3. אותם אנשים. אותם אנשים שרוצים שהממשלה תממן גנים מגיל 0 עד 3, זה אותם אנשים שמתנגדים לרפורמה המשפטית. ומה זה בעצם חינוך חינם מגיל 0 עד 3? זה של החרדים, שיש להם משפחות עם הרבה מאוד ילדים לעומת משפחות חילוניות. הם בעצם יקבלו את כספי המיסים של המעמד הבינוני של החילונים האלה שהולכים להפגין נגד הרפורמה המשפטית, כדי לממן להם את גני הילדים. ומה זה קצבאות ילדים? אני מעולם לא שמעתי מישהו מהאנשים שמתנגדים לרפורמה המשפטית, כמו נניח, עוד הלפיד, לפיד זה אולי לא דוגמה לכלום, אבל הפוליטיקאים שכיום, ובכלל אנשי הציבור, בעיני עצמם או בעיני התקשורת או בעיני מישהו שמתנגדים לרפורמה המשפטית, לא חושב שהיה שם אי פעם מישהו אחד שאמר, בואו נבטל את קצבאות הילדים. כזה, הרי מה זה קצבאות ילדים? קצבאות ילדים זה עוד פעם, ובארץ אגב זה מגוחך. יש מדינות שיש קצבת ילדים, נניח ילד ראשון, שני וזהו, או ראשון שני, ואז זה יורד מאוד מבחינת כמות הכסף שניתנת, נניח לילד השלישי. בארץ לא, בארץ הילד הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, נדמה לי עד האינפיניטום, נדמה לי מקבלים אותו סכום כסף. אז, ומה זה? זה כמו חוק חינוך חינם מגיל 0 עד 3. זה החילונים, כל האנשים האלה שהולכים להפגין נגד הרפורמה המשפטית, שבעצם מממנים את הילדים של החרדים. כי למשפחה חילונית ממוצעת יש משהו כמו 2 ילדים, למשפחה חרדית ממוצעת יש משהו כמו 7 ילדים, והקצבאות ילדים האלה הרי מתדלקות את הילודה. זה לא שהחרדים עושים כל כך הרבה ילדים רק בגלל שאלוהים אמר להם. הם עושים את זה בגלל שהם מקבלים על זה כסף. וכעובדה, לפני שזה היה, לפני שהקצבאות ילדים הגיעו לאן שהם הגיעו, לפני הרבה מאוד שנים, רמת הילודה של משפחה חרדית הייתה דומה מאוד לרמת הילודה של משפחה חילונית. ובגלל השינויים במערכת הרווחה בארץ, מספר הילדים במשפחה חרדית עלה מאוד, כי זה עניין של תמריץ כספי רגיל. זה קשור לישיבות, זה קשור לעוד דברים, כי אפשר לשאול למה המשפחה החילונית לא עושה הרבה יותר ילדים. אבל כך או אחרת, מערכת הרווחה מוכוונת לתדלק את רמת הילודה של המשפחה החרדית. אז אני מבקש שכל אלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית, כי הם פוחדים מהשתלטות החרדים, שיצטרפו אליי, ובואו נצעיד את מדינת ישראל למדינה שבה אנשים לא מממנים את סגנון החיים של אנשים אחרים. שבה כל אדם עובד, מרוויח את כספו ביושר, ושומר את הכסף לעצמו ולמשפחתו. והמדינה לא לוקחת את כספו של אותו אדם, נניח אני, ומעבירה את זה בשביל לממן את סגנון החיים של חרדים או כל אחד אחר. חרדים, ערבים, חילונים אחרים, דתיים סרוגים, לא משנה. זה אף פעם לא מוסרי לקחת כסף בכוח מאדם א' ולהעביר אותו בשביל לממן את סגנון החיים של אדם ב'. יש עניין של רווחה למי שבאמת זקוק, כן, צדקה. אבל זה כמובן נושא אחר, זה לא קשור למה שקורה עם החרדים. זה גם דבר שתיאורטית אפשר לעשות עם פילנטרופיה פרטית, ואני לא ארחיב על זה כרגע, כי זה לא הנושא. אבל מה שאני רוצה להגיד, שקפיטליזם זה תיאורטית מה שאלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית על בסיס זה שהם פוחדים מהשתלטות החרדים, צריכים כאילו למצוא כפתרון. קפיטליזם, כל אדם מרוויח את כספו, מחזיק את מה שהוא הרוויח, המדינה לא לוקחת לו את הכסף, ועם הכסף הזה הוא חי, ולא, עוד פעם, לא מממן את הילדים של בן אדם אחר. אני לא רואה בזה שום דבר מוסרי, בעצם זה רק לא מוסרי. אז הייתי רוצה לראות את, עוד פעם, מתנגדי הרפורמה המשפטית, הם מצטרפים איתי לקפיטליזם. כמובן שזה לא יקרה, אני רק מצביע על עצם העובדה שלנסות לעצור עכשיו את הרפורמה המשפטית, בגלל שאתם פוחדים שהחרדים ישתלטו, זה רעיון מאוד מאוד, מאוד קצר רואי. מכיוון שעשר שנים או עשרים שנה מהיום, אף אחד כבר לא ישאל אתכם. ועדיף אם כבר דווקא היום, כשנשארה עדיין איזושהי עמדה של כוח ללא חרדים, לנסות לעשות א', מסע ומתן כמה שיותר מוצלח, בשביל לעשות הרפורמה המשפטית, לכוון אותה יותר למה שהמתנגדים רוצים. אני בעד, כן, אני בעד הרפורמה המשפטית, איך שהיא, לא רואה שום צורך לשרנות אותה, אם כבר הייתי מחמיר אותה או מרחיב אותה, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שבאמת רוצה לפתור בעיה לטווח ארוך, חייב א', לדעתי, לעשות מסע ומתן רציני יותר עכשיו, אבל מה שיותר חשוב, וזה העניין, לשנות את כל הצורה של מערכת הרווחה במדינת ישראל, שנראה שרובה הגדול פשוט מכוון בשביל לממן את החרדים. זה הבעיה. לא לממן את החרדים כחרדים, כן? אלא קטע של קצבאות ילדים, באופן כללי, שלא יהיו קצבאות ילדים. כל אחד יגדל את הילד שלו, את הילד שלו. זה פשוט גניבה לקחת כסף מאדם ב' ולהעביר אותו מאדם א' ולהעביר אותו לאדם ב' כדי לגדל את הילדים של אדם ב'. פשוט גניבה. אפשר לקרוא לזה רווחה, אפשר לקרוא לזה סולידריות, אבל זה הכל מילים שנועדו לכבס את העובדה שמדובר כאן על גזל. טוב, אפשר לדבר על זה עוד ועוד, אבל אני כבר מדבר חצי שעה, וזה נדמה, וזה הגג ששמתי לעצמי לכל פרק, לדבר חצי שעה, אז בואו נעצור כאן. הפודקאסט, הפרק הזה, כמו כל הפרקים של הפודקאסט שלי, יעלו לכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ופלטפורמות אחרות, זה יהיה גם ביוטיוב, גם בפייסבוק שלי, ואני חושב שבעצם זהו. אז תודה רבה לכל מי שהצטרף, תודה רבה לכל מי שהולך להקשיב לפרק הזה אחר כך דרך יוטיוב או פייסבוק או בפודקאסט, ונתראה בשבוע הבא.